קודם כל, מה שתכף תצלם זה איגרת שהרב כותב לי לרב חרל"פ, שבו הוא מסביר מה צריך להסביר בנושא התשובה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו טועים לא בפרטים, אלא בצד המהותי, מה אני מתכוון? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו עכשיו מדברים, כאילו אנחנו מבינים אחד את השני, אבל כל הנושא הוא... הוא נושא לא נכון. אני מדבר על נושא אחד, ואתם חושבים שהם מדברים על נושא אחר לגמרי. לדוגמה, אורות התשובה מדבר על חזרה בתשובה. עכשיו, זה מובן, נכון? אתם יודעות מה זה חזרה בתשובה? אתם לא יודעות 11, אתם יודעות מה זה חזרה בתשובה. למה אתם באולפנה, הייתם בבני עקיבא, לא יודע איפה באריאל, דיברו איתכם על חזרה בתשובה. ואפשר לעבור כברת דרך מאוד ארוכה בתוך הספר, לפני ששמים לב שהנושא של הספר זה לא איך אני חוזר בתשובה, אלא המושג תשובה באורות התשובה הוא מדבר על תהליך היסטורי. בכלל מדבר על תהליך פרטי. מתוך התהליך ההיסטורי יש שני פרקים בסוף אורות התשובה שמדברות על השאלה איך אני חוזר בתשובה. אז בכלל הנושא של הספר. ואני יכול ללמוד עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק כאילו להבין על מה, איך אני חוזר בתשובה ומה אני עושה, אבל הרב קוק בכלל לא מדבר על זה. יכול להיות שיהיה לי שאלות או דברים שלא הבנתי, אז אני אגיד בסדר, לא תמיד מבינים הכל. הרב קוק הוא איזה גם סובך, לא תמיד מבינים את הרב קוק, בסדר, אז לא הבנתי את הכל. אבל בעצם הבעיה, תודה, הבעיה בהבנה שלי זה לא שלא הבנתי איזה משפט או לא הבנתי איזה מילה, בכלל לא הבנתי את הנושא. הרשתי את כל מה שהרב קוק אומר בנושא שהוא לא הנושא המדובר בכלל. מי שמסביר את זה, זה קצת קשה להבנה, אבל מי שמסביר את זה זה הרב שמעון סטרליץ. למי שיש, תודה רבה, למי שיש את הספר הזה הצהוב של אור עציון, אז זה נמצא פה בסוף, זה לא נמצא בספר הלבן. התשובה לאור הסתכלותו של רבנו, הרב שמעון סטרליץ, זה איפה שנגמר הניקוד. הרב שמעון סטרליץ הוא תלמיד של הרב קוק. לא תלמיד של הרב צבי יהודה, תלמיד של הרב קוק עצמו, והוא כותב מאמר שמסביר את ה... המאמר יותר מסובך מהספר, אבל הוא מסביר את הנושא, שהנושא, מסביר שמדובר בעצם, צריך לתפוס את זה כתהליך היסטורי. אז צריך להבין טוב את ההקדמה של הספר, כדי בכלל להבין את הנושא של הספר. בשביל זה מיועדת האיגרת הזאת. מה האיגרת מסבירה? יש לכם, נכון? אז אני יכול לקרוא גם. בוא נעשה. ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. צריך להסביר פה קודם כל את המילים. מה הדבר היסודי שצריך להסביר בנושא תשובה? טוב, ביטחון התשובה. מה זה אומר ביטחון התשובה? האם זה דבר בטוח שאני אחזור בתשובה? מה? לא, זה תלוי בי, נכון? אם אני אחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה. אם לא, אבל הרב אומר שיש ביטחון בתשובה. בטוח שאני אחזור בתשובה. שזה מוזר. בוא נראה. עוצם השלווה. צריכה להיות שלווה. אדם ש... למי צריכה להיות שלווה? בוא נקרא עד סוף המשפט, כי זה משפט שהוא בנוי הפוך. על מי מדובר פה? למי צריך שיהיה ביטחון, שלווה ושמחה? איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. נכון? נשמע מסובך, אבל תחשבו על זה, גם מה זה אומר. מה זה איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו? מה? מי שיש לו רצון לעזור בתשובה, נכון? מה הוא לא עשה? מה הוא לא עשה? מה זה אור התשובה מאיר בנשמתו? מה הוא לא עשה? הוא לא חזר בתשובה, נכון? הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה עם זה משהו. אור התשובה מאיר בנשמתו. הוא רוצה לחזור בתשובה, אולי הוא חשב לחזור בתשובה. בסדר? משהו כזה. הוא לא חזר בתשובה. בשלב הזה אנחנו היינו אומרים שזה לא שווה כלום, נכון? זה יפה מאוד שרצית לחזור בתשובה. בוא נעזור רגע את הקדוש ברוך הוא, בסדר? בוא נדבר עלינו. נגיד שחבר שלי פגע בי, העליב אותי, והוא רוצה לחזור בתשובה. זה גורם לי לסלוח לו? מה? לא כל כך, נכון? קודם תבקש סליחה לפחות. לפעמים גם זה לא מספיק, נכון? אתה אומר, אתה כל פעם מבקש סליחה. בוא, נראה שאתה תשנה את ההתנהגות שלך. תפסיק להעליב אותי ואז אני אסלח לך. נכון? והרב כותב פה שאדם שאור התשובה מאיר בנשמתו, הוא כבר צריך להיות לו ביטחון, הוא כבר בטוח יחזור בתשובה, נכון? סליחה, אני אגיד משהו לא יפה, בסדר? אני מתנצל מראש. אתם בנות 18, 19, 20, נכון? משהו כזה. ניסיתם כבר לחזור בתשובה בחיים שלכם, נכון? ואחרי זה פישלתם ושוב פעם עשיתם את אותם שטויות. נכון? איך אני יודע? בוחן כליות ולב. בסדר? אז מה הכוונה? איזה ביטחון תשובה יש? אז מה אדם רוצה לחזור בתשובה? זה לא נכון. גם אם אדם רוצה לחזור בתשובה, אין שום ביטחון שחזור בתשובה. למה שאני אסלח לו? למה שתהיה שלווה? אדם רוצה לחזור בתשובה, הרב כותב שצריך להיות לו שלווה. למה שתהיה לו שלווה? הפוך. אתה רוצה לחזור בתשובה? עכשיו זה לא הזמן לשלווה, נכון? עכשיו הזמן לעבוד. בוא, תיקח את עצמך בידיים. ושמחה, למה שהוא יהיה שמח? כי אור התשובה מאיר בנשמתו, כי הוא רוצה לחזור בתשובה, זה סיבה להיות שמח? כבר אתה תהיה שמח, עוד לא עשית כלום. ברור שהוא לא עשה כלום, אם הוא חזר בתשובה, אני יודע. מה הבעיה במה שהרב אומר? אני אסביר לכם משהו רגע. זה לא שיעור, בסדר? אתם צריכים לדבר, אני לא... מי שבא גם פה להקשיב, אז זה לא יעבור. כן, אתם מבינות את הבעיה? לא רק שזה לא נכון, יש פה גם בעיה. מה יקרה אם אני אגיד לאנשים את מה שהרב אומר פה? למה שהם לא יחזרו בתשובה? מספיק הרצון, נכון? מספיק הרצון הטוב, אני לא עושה שום דבר. אז הרב אומר שזה הדבר היסודי שצריך להסביר בתשובה. למה זה הדבר היסודי שצריך להסביר? נכון, אז זה הורס את כל המושג תשובה, בסדר? בואו נראה. ולכוון עם זה, לבאר, איך שמחת אמת זאת? אני אנסה להסביר משהו, אני לא יודע אם זה יהיה מובן, אני אנסה. נעשה ניסיון. אם לא, אז נמשיך. יש היום המון משקל, מייחסים הרבה משקל לשאלה מה אדם מרגיש. בצורה לא טובה אני אומר. אתן לכם דוגמה, מה אני מתקרב. נגיד, אני יכול להגיד דבר כזה ש... נגיד שהיה עכשיו, בני עקיבא העולמים מחפשים מזכ"ל. שמעתם על זה? עוד לא שמעתם. העיפו את המזכ"ל עם ביתה בישבן לפני יומיים. למה? כי הוא נראה, בסמוטריץ' שריין אותו ברשימה שלו. לא במקום ריאלי אמנם, אבל זה הספיק לבני עקיבא שזה לא מוסד ימני. זה קשר בני עקיבא העולמי, זה חוץ לארץ יהודים הם... בדרך כלל לא יומנים דווקא, אז זרקו אותו עם בני עקיבא. עכשיו מחפשים מזכ"ל חדש בבני עקיבא. בתפקידים הבכירים בבני עקיבא, כלומר התפקידים שאחריו, הוא היה מזכ"ל, בסדר, מזכ"ל זה ראש הפירמידה, אחריו בתפקידים יש כל מיני אנשים, גברים ונשים. זה רווח היום לדבר בצורה שאני אגיד עכשיו. תראה, נגיד שיבדקו עכשיו את מי שמים במקומו וישימו במקומו גבר אחר. צריך להיות מזכ"ל. ותהיה טענה שזאת אפליה. למה לא שמו אישה בראש בני עקיבא העולמי? עכשיו, מי אמר זאת אפליה? אולי בחוץ, מי שהיה הכי מתאים. איך אפשר לדעת? כדי להגיד שהייתה פה אפליה, צריך שמי שמינה את המזכ"ל החדש, הוא יתכוון. שלשים דווקא גבר ולא אישה, נכון? גם אם יש אישה יותר מתאימה. עד עכשיו הסיטואציה מובנת, חפשים מזכ"ל חדש לבני עקיבא, נניח, אני לא יודע את מי ימנו, אין לי מושג, נניח שימנו גבר וגבר, ואפשר להגיד זאת אפליה, למה לא ימנים אישה? עכשיו איך אפשר לדעת זאת אפליה? אז נגיד, אם הייתה אישה שחושבו שהיא מתאימה ויש פרוטוקול של הישיבת הנהלה שהחליטו למנות גבר, למה? כי לא רוצים אישה, אז ברור שהסיבה שלא מינו אישה זה בגלל שיש אפליה. אז לא, מה קורה אם אין פרוטוקול כזה? אז יש דבר כזה שאומרים היום ככה, שכיוון שמינו עוד פעם גבר בראש בני עקיבא העולמי, מה זה עוד פעם? תמיד המזכ"ל זה הגבר, לפעמים האישה. אז ההרגשה שלי שעושים את זה בגלל שלא רוצים אישה בראש בני עקיבא העולמי. עכשיו מה אני יכול להגיד? מה אכפת אם אתה מרגיש? אז באמת זאת ההרגשה שלך. אני לא מרגיש את זה. מישהו אמר לי היום, אני מצטער, אני אתן דוגמאות יותר מדי פוליטיות, אבל סתם דוגמאות שעולות לי מהיומיים האחרונים פשוט. מישהו אמר לי היום, אני מרגיש שזה שנתנו למפלגת נועם רק את המקום ה-11 זה לא הוגן. אמרתי לו, מה אכפת לי מה אתה מרגיש? כאילו, מה הכוונה, מי אמר זה לא הוגן? אתה חושב זה לא הוגן? תסביר, למה זה לא, מה זה משנה מה אתה מרגיש? כאילו, למה זה שאתה מרגיש ככה? זה... מה הכוונה זה לא הוגן בכלל? כאילו, לפי איזה פרמטר? עכשיו, אני לא כזה זקן, אבל כשאני הייתי ילד, לא מזמן, זה היה נשמע מוזר לדבר ככה. אף אחד לא אומר בתקשורת משהו כזה, שאני מרגיש שזאת אפליה. או אני מרגיש שזה שלא מינו אותי זה בגלל שיש אפליה כלפי נשים. מה הכוונה אתה מרגיש? מישהו אמר לך שזה לא מינו אותו? מי אמר זה הסיבה? ואתם תראות מה שאני מדבר עליו או שאתם לא... אני לא יודע אם אתם מכירות את התקופה הקודמת, כאילו, לפי הגיל שלכם, לא יודע אם תקראו את התקופה הקודמת, שדבר כזה, זה לא היה משהו שלגיטימי לכתוב אותו בעיתון. אני מרגיש שיש פה אפליה, מה כבר אני מרגיש? יש פה אפליה או אין פה אפליה, מה כבר אני מרגיש? מה אכפת לי שאתה מרגיש את זה? מה זה אומר שאתה מרגיש את זה? אבל היום זה נחשב... זה נחשב... אז זה נשמע, מה שהרב פוק אומר פה, נשמע מאוד, מאוד מתאים לשיח של היום, נכון? זה שאדם מרגיש שהוא רוצה לחזור בתשובה, זה כבר... הנה, אתה רואה את זה כבר. הוא צריך להיות שמח, יש לו ביטחון. מי אמר זה נכון? אז מה, מי אמר שאתה תחזור בתשובה? אז מה אם אתה מרגיש שאתה תחזור בתשובה? מי אמר שאתה תחזור בתשובה? בוא נראה אם תעשה עם זה משהו. זה התחיל, הסיפור הזה התחיל. לא התחיל שם, אבל זה אחד הדוגמאות שנותנים, שהיה איזשהו כנס בארצות הברית באוניברסיטה, ו... המרצה היה ימני, במובנים לא שלנו, של התיסה, במובנים של ארצות הברית, ימני ושמרה, והוא אמר משהו, וכמה פמיניסטית קיצונית מהקהל התחילה לצרוח עליו, כמו משוגעת. בצורה כאילו שאתה אומר, בנה, את לא מתביישת, כאילו קצת מחפדים, מה את צורחת פה באמצע כנס של אוניברסיטה כמו איזה, אתם יודעים, זה לא אוניברסיטה כמו בארץ, זה מקום ענק, אודיטוריום כזה ענק, מלא אנשים, התחילה לצרוח. ואחרי זה, כששאלו אותה, היא אמרה שהוא הדליק אותה, זה נקרא באנגלית טריגר. מכירים את המושג הזה? הוא עשה לה טריגר. כאילו הוא הדליק אותה, זהו, אז היא... אז, ופרסמו את זה בעיתון, כאילו זה דבר לגיטימי. כאילו הוא אמר משהו נגד נשים, לשיטתה, הוא לא אמר משהו נגד נשים, מבחינתה הוא אמר משהו נגד נשים, וזה הדליק אותה וזה הזכיר לה את כל האפליה שהיא חוותה כאישה עד אותו יום, אז היא... מה זה? השפריצה עליו את כל מה שהיה גם בצורה, כי היא לא מכובדת, וזה נתפס כמכובד. למה? כי זה מה שהיא הרגישה. היא הרגישה שהוא רומס אותה כאישה. למרות שהוא לא אמר משהו, אני כבר לא זוכר אפילו מה הוא אמר, אני רק זוכר את הדוגמה המפורסמת. זה נהיה מאז מושג באנגלית, שאני מרגיש ש... אני לא יודע איך להגיד את זה בעברית אפילו. אפילו היא טריגרת, כאילו אני מרגיש ש... אני מרגיש שקפיצו אותי, הדליקו אותי, כאילו אני מרגיש שאמרו משהו נגדי, אז אני יכול עכשיו לצאת מהכלים. אז זה נשמע, כאילו, אז מה אם אתה מרגיש? מה אכפת שאתה מרגיש? מה זה אומר? טוב, בואו נראה את הבעיה. לכוון עם זה לבערך שמחת אמת זאת, ונועם זיו קודש זה איננו מפר עירה חלילה. כלומר, מה הבעיה, כמו שאמרו פה מקודם? אם אני מסביר לבן אדם שזה שהוא רוצה לחזור בתשובה, זה כבר מצוין, הוא יכול להרגיש כמו ביטחון בתשובה, לכאורה זה יפר לו את העירה. מה הכוונה יפר לו את העירה? מה הכוונה זה מפר עירה? את ההרגשה הזאת של עירת שמיים שגורמת לו לחזור בתשובה, נכון? זה יגרום לו שהוא לא... ולא מגרה כחוט השערה מכל התורות הנפשית הנקנית בנפש מכל ציורים של עירת התא. כאילו לכאורה הרב אומר, אם אני אסביר לבן אדם שוודאי שהוא יחזור בתשובה, אז הוא לא כזה, לא יהיה לו עירת שמיים. הוא לא בסדר, אני יודע, מה הבעיה? באלול צריך להרגיש קצת בלחץ, נכון? נכון, באלול צריך... אומרים אלול, נכון? לא אלול, כי זה יותר... בואו נראה. אם תסתכלו למטה, נדלג בגלל למטה. איך אני אגיד לכם איפה זה? אתם רואות א' עם סוגר כזה לידה? זה פה נמצא. א' עם חצי סוגר, עם כאילו סוגר אחד או סוגריים? עוד זה? והביטחון הולך ומתגבר. והשמחה וההצלה וזיו הדנים הולך ומתרבה, כן, ככל שאדם יותר בוטח בעצמו, שהוא ודאי יחזור בתשובה, אז הביטחון שלו והשמחה שלו מתגברים, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זקה פנימית ועדינה. איך כל הזדונות, לכל מדרגותיהם, כמו חום השגות, מתהפכים לזכויות גמורות. זאת אומרת, עד שאדם מרגיש שכל העוונות שלו נמחלים. מה כוונה שאדם מרגיש שהעוונות שלו נמחלים? מה אני צריך שאדם ירגיש שהעוונות שלו נמחלים? אם אדם חוזר בתשובה, העוונות שלו נמחלים, נכון? מה כוונה שהוא ירגיש שהעוונות שלו נמחלים? איך אתה מרגיש את זה בכלל? איך אתה מרגיש שהעוונות שלך נמחלים? אני יכול להבין, באדם לחברו, בסדר, אם חבר שלי סלח לי, עכשיו חבר שלי, עכשיו אנחנו סבבה, אבל מה כוונה שאדם מרגיש, הרגשתם פעם שהעוונות שלכם נמחלים? מה זה אומר הדבר הזה בכלל? למה זו מטרה שאדם ירגיש שהעוונות שלכם? זה הישג שאדם, זה דמיונות הרי. כן, אבל איך אפשר להרגיש את זה? את יכולה להרגיש שהעוונות שלכם נמחלים? הוא לא ביקש לך, הוא רק רצה לחזור בתשובה. הוא לא ביקש לך, הוא רק רצה לחזור בתשובה. אוקיי, אז ברגע שאנחנו רוצים לחזור בתשובה, אז מה קורה? דברי, דברי. מה, תעת, איך, תקשיבו, אם אתם תהיו נחניקיות, זה לא יעבוד. דבור. מה קורה כשאדם רוצה לחזור בתשובה? אבל איך הוא ירגיש את העוונות נמחלים? תסלחי לי שאני אקשה עליך טוב, אל תקחי את זה אישית. את אמרת שאת מאמינה שכשאדם חוזר בתשובה הקדוש ברוך הוא מוחה לו, שאנחנו צריכים להבין שכשאנחנו חוזרים בתשובה אבל נותנים חלים, נכון? בכוונה לא אמרת להרגיש, נכון? מה? כי זה מות... את מקווה שזה ככה, את מאמינה שזה ככה, לימדו אותך שזה ככה, אבל איך אפשר להרגיש שזה ככה? אני אגיד לכם משהו. כדי להרגיש שהעוונות נמחלים, צריך להרגיש קודם את החטא. נכון? ברור. אם אני מרגיש את החטא שלי, אז אני מרגיש שהעוון שלי נמחל. האם אנחנו מרגישים את החטאים רובצים עלינו? כן? מה, מחזירה לי את השאלה? ככה זה יפה. אני חושב שכן, אבל זה נשמע לי מוזר. אני חושב שזה נשמע לך מוזר גם.
לא. אני
בראש
את הפעמים
כזה,
וואי, יש משהו שאני
עובדת עליו
או לא
עובדת עליו,
אני
יודעת
שאני
עושה עבודה
והוא
יישב עליי. אני קצת אקשר עליי, בסדר? אני קצת אקשר עליי. יכול לפעמים, את מכירה את זה שחברה יכולה להגיד לך, נגיד אני... זה בערך סיפור, בסדר? אני הייתי בשמירה והגיע... הייתי תקוע בשער של הבסיס, לא יכולתי איך שהוא מקום, הגיע אחד הממים עם באמת האידיוטים. והוא... היה לו משעמם כנראה, אז הוא בא והוא התחיל לדבר איתי, הוא אכל לי את הראש, ו... הוא אמר לי באיזשהו שלב, הוא אומר, תסף לי, אתה יודע מה הדבר החזק שלי בחיים? כאילו, מה התחום החזק שלי? הדבר שאני מכור אליו, זה החברים שלי. עכשיו, זה בנם שאין לו חברים. עכשיו, לא, אני אסביר לכם תכף, אני לא הבנתי בהתחלה מה רציתי, זה באמת בנם שאין לו חברים. בענה נסבל, אבל... אני פשוט עוד לא מספיק הכרתי את זה, אז רק התחילו הסמארטפונים, כאילו זה עוד לא היה לאנשים סמארטפונים, כאילו היה לי שני אנשים במחלקה שלהם סמארטפונים, זה היה כאילו ה... אז והוא כבר היה לו, ואז אמר לי, כן. אחרי כמה דקות שהוא דיבר, הבנתי שהוא מתכוון לפייסבוק. בפייסבוק יש לו מלא חברים. זה הכוונה, הוא מכור לפייסבוק בקיצור. זה לא נקרא שיש לך חברים, כאילו. אתה אומר, אני בענה חסר מודעות עצמית, כאילו. הוא כאילו מרגיש שהוא נורא חזק בתחום החברתי. והוא באמת חתיכת... אין לו חברים, כאילו. היום זה נראה לכם פשוט, מלא אנשים מכורים ברשתות חברתיות, אבל אז זה היה פעם ראשונה שאני פגשתי את זה, כאילו. זה לא היה דבר, כאילו. פעם פייסבוק היה במחשב, כאילו, אתה לא יכול להתמכר לזה במחשב, אתה... היום אתה מסתובב עם זה בכיס, אז זה כאילו, זה הגיוני. אז זה לא היה... כשזה היה במחשב זה לא היה מספיק אטרקטיבי. אז יש מצב כזה שאדם הוא ממש מרגיש, נגיד, שהוא חוזר בתשובה, ואת מסתכלת על זה בחוץ, ואומרת, שמע, אתה חי בסרט, כאילו. אתה ממש מרגיש שאתה מתנהג יפה לחברים שלך. אתה לא, אתה מתנהג לא יפה לחברים שלך. לפעמים אתה מסתכל... יש איזה מוסד שאני, בעל כורחי, אני מורבב שם ממש קורא, איזשהו... אולפנה נגיד, בסדר? זה לא אולפנה, אבל מוסד כזה, מהסוג הזה. שראש האולפנה נכשלת בצורה נוראית. פחות ופחות תלמידות באות, המורים עוזבים, או שהמקום קורס, כאילו, זה היה עוד פנה מפוארת. ועכשיו התגלה לה שאנחנו עושים תהליך שבעצם להעיף אותנו ראש עוד פנה. פשוט עוד פנה להחליף אותה. והיה הסערה, אתמול בלילה, היה הסערה כי פתאום היא שמעה על זה מאיזה מישהו שבעצם רוצים להחליף אותה. ומי שאחראי על זה התקשר אליי בלחץ, שהיא מתקשרת אליה, כל היום, הראש אולפן מתקשרת אליה כל היום, מראש מחלקת חינוך, לא משנה, באותו עיר, והיא לא עונה לה, היא לא יודעת מה להגיד, כאילו, היא שמעה על זה פתאום. אז אמרתי לה, א', למה לא אמרת לה? כאילו, הייתי בטוח שכבר אמרו לה את זה, לא היה לי מושג שאני לא רואה לה מאחורי הגב. אבל ב', אמרתי לה, תשמעי, יש צד ש... אמרתי לה, כאילו, אין לה חברים לראש אולפן הזאת. כאילו, אף אחד לא אמר לה עד היום, תקשיבי, את מפשלת, תלמידות שלך עוזבות, המורות שלך עוזבות, כולם עוזבים, את לא רואה שהאולפנה בקריסה, כאילו? מה, פעם ראשונה היא שמעה שאולפנה בקריסה עכשיו, כשהעיר רוצה להוציא אותנו רשות אולפנה? ובעולם שיש לו בעיה. כאילו, היא כבר, מאז שנכנסה לרשות האולפנה, כן, היא החליפה מישהי, ארבע שנים האחרונות, האולפנה שלך הולכת ומתפרקת בין הידיים שלך, מהיום הראשון שנכנסת את לא מצליחה? אין לך אף חברה טובה שתגיד לך, תעמד בפנים, תגיד לך, תקשיבי, זה הכל פה מתפרק כאילו. אז יכול להיות שאדם מדמיין שהוא נורא חוזר בתשובה או שהוא נורא טוב במשהו, ואתה מסתכל בו, ואתה אומר, שמע, בן אדם חי בסרט. חי בסרט, הוא מותק לגמרי מה שקורה. אז השאלה, ממתי ההרגשה של האדם היא פרמטר טוב? עכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה, בסדר? בואו אני עכשיו בכיוון אחר, ממש כיוון אחר לגמרי, בסדר? אנגלה מרקל הייתה הקנצלרית הקודמת של גרמניה, נראה לי שקוראים לזה קנצלר אצלם, אני יודע, ראש הממשלה בקיצור. והיא הייתה ביד ושם לפני, מה יש, חצי שנה משהו כזה, או שנה וחצי, לא זוכר, באחד ימי השואה הקודמים. זאת אומרת, היא כל פעם באה, אבל לפני חצי שנה, לפני שנה וחצי, היא אמרה את הדבר הבא. בשנה ומשהו. היא אמרה שהשואה לא קשורה לעם הגרמני של היום. גרמנים של היום לא היו עושים שואה, זה לא קשור אליהם. ובצד שני, הם לא מתנערים מאחריות על מה שהעם הגרמני עשה בשואה. עכשיו, זה נשמע נורא מגוחך, כאילו. אם זה לא קשור אלייך, אין לך אחריות, זה לא קשור אליך. אז יש לכם שאלה. גרמני היום בשוק, גרמני ממוצע, הוא מרגיש אשם על מה שעשו בשואה? מי פה הייתה בגרמניה? לא, גם אני לא הייתי, בסדר. לא הייתי בגרמניה. גרמני מהרחוב, הוא מרגיש אשם על מה שהיה בשואה? אשם מאוד. זה אוכל אותו. למה שאנגלה מרקל מנהיגת גרמניה, שהיא יחסית שמאלנית, בטח במונחים של השואה, גם במונחים של היום, למה שהיא תרגיש אשם על מה שעשו בשואה? היא תרצח יהודים, היא רצחה יהודים, עברו כמה דורות גם פה. הם הסכימו לשלם עכשיו ממשלת גרמניה סכום, לא יודע, גבוה, לא גבוה, אז תלוי מי שואלים, לניצולי מינכן. טבח מינכן, זוכרים אחרי זה ספורטאים שנרצחו ב... מי שרצח אותם זה מחבלים, בכלל לא גרמניה. ממש גרמניה תצטרך לשלם על זה פיצויים למישהו. הם ניסו לחלץ אותם ולא הצליחו. גרמניה מרגישה אשמה מאוד. מאוד מאוד. השואה זה אחד הדברים שהכי מדוברים בשיח של גרמניה. כל הזמן מתעסקים בזה. למה זה נוגע אלינו? אני אשאל אתכם שאלה שתראה לכם עוד יותר מוזרה. רומא מרגישה אשמה, איטליה מרגישה אשמה על זה שהם החריבו את המקדש, בית המקדש השני? נראה לכם ברור שלא. אפשר לספר לכם משהו אחר. תכף נחבר את הנקודות. כמה זמן שפה מחזיקה, אתם יודעות? כמה זמן שפה מחזיקה? כמה זמן מאז שכתבו ספר אפשר לקרוא אותו? בלי תנ"ך, בלי עברית, בסדר? שפות אחרות. תודות. ספר באנגלית היום. ספר מלפני 200 שנה באנגלית. אדם ממוצע משכיל, בסדר? בוגר עם תואר שני בארצות הברית, יודע לקרוא אותו? ספר ב-200 שנה. לא קרי. אנגלית השתנתה מאוד ב-200 שנה האחרונות. השתנתה מאוד. 500 שנה, צריך פרופסור לאנגלית עתיקה בשביל שיקרא. לא רק באנגלית, גם בצרפתית, כל שפה, ערבית גם. צריך פרופסור לערבית עתיקה בשביל לקרוא ספרים לפני 500 שנה. אלף שנה זה שפה אחרת לגמרי. בסדר? אבל הממוצע זה 100-200 שנה. 100-200 שנה השפה משנה את הפנים שלה בצורה כזאת שהיא לא קריאה לאדם הממוצע, שדובר באותה שפה. וגם התרבות משתנית מאוד. התרבות משתנית מאוד ומאוד מהר. בעצם התרבות מתה, אנשים לא מחזיקים את התרבות הישנה שלהם. זה לא שמה שהשפה משתנית, אנשים מרפים מהשפה הישנה, הם לא רוצים להיות חלק מהתרבות הישנה. האנגלים היום לא רוצים להיות חלק מה... פורסם בארצות הברית בשנתיים האחרונות הרבה על זה. אתם מכירות את זה שארצות הברית מתנערת מהמקימים שלה? לא שמעתם על זה? כי הם היו בעד עבדות, מצוין. הפילו פסלים, היה פסלים כאילו של מקימי ארצות הברית, האבות המייסדים של ארצות הברית, שזה אנשים שנלחמו נגד בריטניה כדי לשחרר את ארצות הברית, ומורידים את הפסלים שלהם. היה פסל של נדמה לי ג'ורג' וושינגטון בסנטרל פארק שהורידו. זה כאילו, זה משהו, זה דרמטי מאוד. זה כמו שמחקו את השם של יצחק רבין מכביש 6. אתם אומרים, מה הסיכוי שיקרה דבר כזה? זה כאילו, זה כמו שמחקו את בן גוריון, בסדר? מהאוניברסיטת בן גוריון בנגב. שמחקו את כל הבן גוריון בארץ, שיסגרו את האייטם שם פעם בקבר של בן גוריון. תחשבו שיסגרו את המקום. זה אפילו עוד יותר דרמטי מזה. זה הרמה. ארצות הברית מנסה להתכחש לתרבות שלה. למה? כי הם שיעבדו עבדים. אנחנו לא רוצים שיעבד עבדים, אנחנו מתכחשים לזה. הרשע של ארצות הברית שהתנהגה בו בשנים הראשונות הוא מאוד מכביד על האנשים שלנו, והם מנסים להתנער ממנו. מה הם לא מנסים לעשות? הם מנסים להקים משהו חדש. זה בדיוק מה שהם מנסים לעשות, הם מנסים להקים משהו. למה, הם לא מנסים לשנות את העבר. למה בעם ישראל אנחנו מחזיקים את אותו ספר כבר 3,000 שנה? אנחנו לא פישלנו, נכון? עם ישראל לא חטא בעבר שלו. למדתם פעם תנ"ך?
לא, אנחנו פשוט לא מתחשים לזה.
אבל איך אפשר? זה, שימו לב טוב. אני אדגיש את השאלה. לכל תרבות יש חטאים שרובצים עליה. ולכן עם השנים, אנשים לא, הם לא רוצים לזהות עם התרבות הישנה. התרבות הישנה הייתה ברברית, הייתה פרימיטיבית. אני לא רוצה להיות חלק מזה. אני רוצה תרבות חדשה. למה בעם ישראל אין לנו בעיה לזהות עם התרבות הישנה שלנו? רגע, לא, הם כולם מרגישים את החטאים שלהם. הם מרגישים, לכן הם מתנערים מהם. אתם אמרתם שלא, אני אומר שכן. האיטלקים כן מרגישים את החטאים של רומא, לכן הם לא רוצים חלק מהתרבות הרומאית. הם לא רוצים להיות חלק מהתרבות הרומאית. הם לא רוצים, כי זו תרבות פרימיטיבית. הרומאים, אני יודע, מזרקו אנשים שהאריות יאכלו אותם, נכון? גלדיאטורים שהאריות יאכלו אותם בזירה. איטלקי לא רוצה להיות חלק מהתרבות הזאת. עכשיו אתם שאלה קשה. יהודי היום מהרחוב. אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול. יהודי היום מהרחוב, הוא רוצה להיות חלק מהתרבות היהודית של לפני 2,000 שנה? תבין, זה רחוב, את אומרת. לא הרחוב בקריית ארבע. לא הרחובות של קריית ארבע. למה אנחנו לא בונים את המקדש? בונים את המקדש. כי עם ישראל לא רוצה. כי עם ישראל לא רוצה. הם לא רוצים את זה. הם לא רואים את זה. זה נראה להם מוזר, משונה. זה לא נראה להם חלק מהתרבות שלהם. לא את. לא את. עם ישראל. למה עם ישראל לא בונה? לא את. את אם זה היה תלוי בחיים בונה. את ילדה טובה, אבל עם ישראל. למה ישראל לא בונה? כי הוא לא רוצה, הוא לא מזדהה עם זה. מה ההבדל במה שאמרתי? הם לא רוצים, הוא לא מזדהה עם זה. תגידי להם, בואו נבנה את המקדש. תגידי, את מטורללת לגמרי, מה את השתגעת לגמרי? איזה נבנה את המקדש? מה, להקריב קורבן? זה מה שחסר עכשיו לשחוט כבשים? חסר כבשים לשחוט? בשביל זה אתה מבנה את המקדש? מה? אנשים יצטרכו ללכת, משוגע. זה פרימיטיב. זה פרימיטיבי. מי זה אנחנו? קצת בעיה, לא, זה קצת בעיה. אם עם ישראל לא מתכחש, הוא בונה את המקדש. עם ישראל צריך להרגיש שהזדונות, זה נקרא להרגיש שהזדונות נהפכים לזכויות. אם אני לא מרגיש שהזדון, החטאים שעשיתי בעבר, נהפכים לזכויות, אני לא מסוגל להזדהות עם העבר שלי. אני לא מסוגל להזדהות עם העבר שלי. אם עם ישראל לא רוצה לבנות את המקדש, הוא גם לא יכבוש את קריית ארבע. כי עם ישראל לא מזדהה עם העבר שלו. הוא לא מזדהה עם מה שעם ישראל עשה משך כל הדורות. אם הוא לא מזדהה עם מה שעם ישראל עשה משך כל הדורות, הוא לא רוצה להיות עם ישראל למעשה. למה המציאו את התרבות החילונית? למה המציאו את כל משרד החינוך? למה המציאו את כל זה? כי לא רצו להיות יהודים. כיהדות הגלותית, אתה נראית פרימיטיבית, ישנה, לא רלוונטית. רצו תרבות חדשה. זה טוב? זה טוב, כי יש פה חרטה. חרטה זה טוב. חרטה זה טוב. אני מתנער מהעבר שלי, בעבר היו חטאים, קודם כל אני רוצה לפתוח דף חדש, זה דבר טוב. אבל אם אני לא ירגיש שהחטאים תוקנו, אז מה אני בעצם מנסה לעשות? מה יקרה עם בחורה בגיל, לא יודע מה, 19 או לא ממוצע פה, מחליטה שהיא עכשיו היא משתנית וחוזרת בתשובה? אם הדרך לעשות את זה זה למחוק את העבר שלי, אני לא אצליח. כי אני לא יכול למחוק את העבר שלי. בואי נסתכל קדימה, מצוין. את יודעת מה זה פוסט טראומה של חיילים? שמעת על זה? שבאדם עבר משהו ב... אני יש לאח שלי, אח שלי הוא בסיירת סגול, סיירת בזה, פעם נתקלו בדרום לבנון, יש לו שני חברים שעדיין מושפזים בבית חולים פסיכיאטרים. מה התקלות הזאת? גם אח שלי, כל פעם הוא אמר לי פעם, כל פעם שאני סוגר את העיניים, אני שומע את העיריות. את הפיצוץ ואת העיריות, הם עלו על מיטה, נסעו להם מערב, חגיגה. כל פעם שאני סוגר את העיניים, אני שומע את הפיצוץ ואת העיריות, זה פוסט טראומה, אפשר להשאיר את העבר מאחור ואיך את קדימה? בואו ניקח את זה לא מעט, אתם כל הזמן חושבות על עצמכם שאתם רוצים לחזור בתשובה. בואו נעשה את זה הפוך עכשיו, בסדר? בואו נגיד שחברה פגעה בך ואת רוצה לחזור בתשובה.
אבל זה, למדנו את זה גם, כאילו, אתה לא מתעסק, כל כול אתה לא מתחילים להתעסק
בעבר שלך,
אתה מניח אותו
לדקה בצד. בסדר, לדקה אין בעיה.
לתקופה
את זה אומרת. אין בעיה, דקה אין לך בצד, אבל מה שהרב אומר פה, שאם לא יהיה לך ביטחון מלא, שהזדונות נהפכים לזכויות, אם לא תרגישי שהזדונות נהפכים לזכויות, לא תוכל לחזור בתשובה. את לא תלכי על המהלך של התשובה, כי בעצם את יודעת, בלב את יודעת, שאין דבר כזה למחוק את העבר. מי שהמושג חזרה בתשובה שלו אומר, אני אמחוק את העבר, אני אתחיל מאפס, אבך אני תמיד אומר שיש בנות שמגיעות למדרשה, והן אומרות כאילו בבית היה לנו בעיות, וזה עכשיו אנחנו, נעמה הייתה אמא שלנו. אז תמיד אומר לי, אשתו אומר לה, תיזהר, הבנות האלה, כשהן יעזבו את המדרשה, הן גם יגידו, אין, נעמה, איך היא עשתה לנו את המוות וזה, חפשו אמא חדשה. זה לא, ומי שזרוק את ההורים שלו לפח כי הוא בא למדרשה, אז הוא גם יזרוק את המדרשה לפח שהוא עובר לחלה. זה לא עובד, זה לא עובד. אם חזרה בתשובה זה יזרוק את העבר לפח, זה לא עובד. כי זה לא אמיתי, כי העבר נמצא פה. אני יכול להדחיק אותו, אני יכול להכחיש אותו, אני יכול... אבל הוא נמצא פה, הוא יושב לי על הלב. גם אם אני טוב בהדחקה. גם אם אני טוב בהדחקה. אתה יודע איך פוסט טראומה עובדת. פתאום יום אחד בן אדם מתמוטט באמצע הרחוב. למה הוא הדחיק? פתאום הכל השפריץ החוצה, הוא קרס. אי אפשר למחוק את העבר, אפשר לתקן אותו. רגע, רגע, לא אמרתי איך עושים את זה. איך עושים זה עוד שאלה. קודם כל השאלה מה עושים. איך עושים זה, אני מסביר בספר. קודם כל השאלה מה עושים.
איך, אני
לא אומר כמה זמן צריך להתעסק. אני אומר לחזור בתשובה זה לתקן את מה שעשית. זה לא למחוק את מה שעשית ולעבור הלאה, כי אי אפשר לעשות את זה.
זה רק, כאילו, זה רק לזכור מה שעשית בעבר?
אני אשאל את זה אחרת, תראה אם זה עונה לך. למה באדם לא זוכר את העבר שלו?
מה?
למה באדם לא זוכר את העבר שלו?
אני לא חושבת שבאדם לא זוכר את העבר שלו.
זוכר גיל שנה?
מה?
גיל שנה את זוכרת? זאת אומרת, יש הרבה מידע במוח.
אז
אני אשאל אותך שאלה. אם זה בעיה של מידע, אז איך יכול להיות שאיפהם אדם עובר טיפול פסיכולוגי ומסתבר שהוא עבר איזה טראומה כשהוא היה בן שנה, למה את זה הוא כן זוכר? דווקא את הדברים הרעים הוא זוכר? נגיד לכם משהו, אתם זוכרים הכל. אתם זוכרות כל רגע ורגע, יש מחקרים על זה, כולל ההיריון. כולל ההיריון. למה זה חבוי? את זוכרת אפילו את ההיריון של אמא שלך, שהיית בבטן, אפילו את זה את זוכרת. למה זה חבוי? כמו שהגרמנים מנסים למחוק את מה שהם עשו. לא כי זה לא רלוונטי, כי זה מאוד רלוונטי, בגלל שזה רובץ עליי, זה יושב עליי, וכיוון שזה יושב עליי, אני מנסה להדחיק את זה. כשאני מדחיק את זה, אז אני שוכח. וככל שאני חוזר בתשובה, אני אזכור יותר ויותר אחורה. ככל שאני זה הבעיה בהדחקה, כי כשאתה מוחק את העבר, אתה מוחק גם דברים טובים, זה הבעיה. זה לא עובד, זה לא לפי בחירתך. אתה יכול למחוק מהעבר רק מה שבא לך.
אבל למה שתרצה לזכור מה עשתה בגיל שנה? כאילו, לא רלוונטי.
זה לא תורי ברצון שלך, את זוכרת את זה אם את רוצה או לא. השאלה אם את חיה את זה, אם את חווה את זה, קשורה לשאלה אם את מתכחשת לזה. למה? זה מלא דברים טובים, זה מלא אהבה, דעת איך אמא שלך אהבה אותך שהיא תינוקת. ראית פעם איך הורים אוהבים את התינוקות שלהם, תחשבי ש...
אבל אתה יודעת פעם הם אוהבים אותי עכשיו, אז כאן תמיד נתנחר
בגיל שנה. תחשבי שהיה לך אהבה של 20 שנה, לא של עכשיו.
נכון.
זה יותר טוב לזכור. לא, 20 שנה, אהבה של 20 שנה, כולל כל מה שעברת, כולל כל הילדות. לא, פה אני מדבר ואתם צחוקים לשם, ככה זה עובד ככה. אני מקבל את כל מה שאת אומרת חוץ מדבר אחד. זה לא מספיק שהוא יבין את זה. הוא צריך להרגיש את זה. זה מה שכתוב פה. מה זה כתוב פה? הוא צריך להרגיש, לא מספיק שהוא יבין. להבין את זה בסדר, הנה, עברנו שיעור, כתב במחברת, זהו, את יודעת את זה. מחר את לא זוכרת את זה. למה לא? כי את לא מרגישה ככה. את לא מרגישה ככה. אם, איך גורמים לאדם להרגיש שהזדונות נהפכים לזכויות? זה מה ש... בלי זה אדם לא יכול לחזור בתשובה. איך נותנים לאדם את ההרגשה הזאת שהוא מצליח לתקן את החטאים, שבאמת החטאים שהוא עשה, הדברים הרעים שהוא עשה, לא רק שהם לא עובדים לרעתו, להפך, הם יהיו זכויות. האם את עוסקת בחטאים של עם ישראל שהיו כל הדורות? הרגע אמרת שלא, אני שאלתי אותך עוד פעם, תחשבי איזה פעם. למדת פעם על חטא העגל?
כן.
על חטא המרגלים? יש חג על חטא המרגלים, נכון? איך קוראים לחג הזה? חג על חטא המרגלים. איך קוראים לזה? תשעה באב, נכון? על חורבן הבית יש לך חג? לא חג שמח, יש לך יום במהלך השנה. י"ז בתמוז, עשרה בטבת. צום גדליה, תשעה באב. תסכים עם זה. לומדים על זה, כמו שאת אומרת, שמים על זה. יכול להיות ראש השנה להם כיפור, צום גדליה. תסכים בחטאים. למה? כי אנחנו מתקנים אותם. כי החטאים לא מכבידים עלינו. הפוך, הם מרימים אותם. כיוון שאנחנו בטוחים שחזרנו בתשובה, אין לנו בעיה עליהם. מה שאנחנו בטוחים שחזרנו בתשובה, אין לנו בעיה לזכור את החטאים. אם לא היינו מאמינים בתשובה, היינו, כמו כל העמים, היינו צריכים להחליף את התרבות שלנו, כמו 100-200, כל 100-200 שנה, צריכים להחליף את התרבות. יש גבול כמה חטאים אתה יכול לסבול, כמה אתה יכול לסחוב, כמה רוע אתה יכול לסחוב. אבל אם החטאים הם לא רוע, אם החטאים הם דבר טוב, אז קודם כל זה דרך אחת טובה. דרך אחת, זה להתעסק בחטאים של עם ישראל.
החטאים
אמרו לך מלפני שתיקנת אותם. אז את החטאים של עם ישראל תיקנו. חזרנו בתשובה, חזרנו בתשובה על חטא המרגלים, מה אתה אומר? אני אומר שכן. גם אני אומר שכן. מתי חזרנו תשובה על חטא המרגלים?
חזרנו
לארץ. יש מלא יהודים שלא חזרו לארץ.
יש מלא יהודים
ולא כל הדרך. הבנתי, אתה אומר, אנחנו בדרך. בסדר, אבל אנחנו מתקנים את חטא המרגלים.
אבל
זה לא, אם אתה מתקן, אז זדונות נהפכים לזכויות. אם אתה מתקן, אז זה זכות. הפוך, זה לא יושב עליך, זה מרים אותך. אם אתה מתקן, אז זדונות נהפכים לזכויות. זה מרים אותך, זה משמח אותך, זה נותן לך כוח. אז דרך אחת זה לעסוק ב... אבל זה לא מה שהרב כותב פה. מה הרב כותב? בואו נחזור למשפט הראשון. מה הרב כותב במשפט הראשון? מה הדרך לתת לאדם ביטחון, הרגשה שכל החטאים שלו נהפכים לזכויות? מה צריך להסביר? אנחנו נסביר משהו, הסברה שלנו תיצור את ההרגשה הנכונה. מה צריך להסביר? מה יש במשפט הראשון? מה אתה אומר? ביטחון, שלווה ושמחה. אם האדם ידע, זה אנחנו ננסה להסביר מה זה אומר ב-10 דקות שנשאר לנו, אם האדם ידע שיש לו ביטחון של תשובה, אז הוא יהיה בטוח שכל הזדונות שלו נהפכים לזכויות. ואז החטאים, לא רק שהם לא ירבצו עליו, החטאים שלו, אחרי שהוא יתקן אותם, יסמכו אותו. למה שיהיה ביטחון בתשובה? זה ישאל שאלה הפוכה. למה אין ביטחון בתשובה? למה ברור לכם שאדם שזה שהוא רוצה לחזור בתשובה זה לא שווה כלום?
כי זה לא
מה לא אנושי?
כאילו
לסלוח עליו. בוא נחזור לצד השני. בוא נחשוב לא מהצד שזאת שנפגע, מהצד שזאת שעשתה אחרי, בסדר? בסדר, מהצד השני עכשיו. הוא יחזור על זה, למה שהוא יחזור על זה? הוא הרי רצה לחזור בתשובה. זה יחלוף, נכון? הרצון הזה לחזור בתשובה, הוא יחלוף, הוא ייעלם, הוא לא יישאר. אני עכשיו רוצה לחזור בתשובה, עכשיו אני לא אעשה שום חטא, נכון? עכשיו אני באלול, במדרשה, אני לא אעשה שום חטא, אבל כשאני אחזור הביתה, כשאני עייף, כשאני עצבני, אז אני שוב יעלים את אחותי, נכון? כי... ואז ההרגשה היא שהרצון הזה, או המחשבה לחזור בתשובה, בעצם אין לה משמעות. למה אין לה משמעות? כי לא עשיתי עם זה כלום, נכון? זה חלף, זה עבר. אין עובדה, כמו שחברה הליבה אותי, אני אומר, אני אז מחפת לי שאת רוצה לחזור בתשובה. אפילו אם ביקח סליחה, מה זה עוזר לי? אם את שוב תעלי ואתה חזר אותה, מה זה שווה? זה לא נכון. הדבר הזה הוא לא נכון. זה לא נכון. אין אף מחשבה של תשובה שנעלמת. זה לא נכון שהמחשבה של תשובה נעלמת. המחשבות של התשובה זה כמו ה... תודות איך נוצרת אדמה? איך נוצרת אדמה? אחד דבר שההר למעלה תמיד יסלעים ולמטה יש אדמה? נכון. אז זה נראה למה אדמה, איך האדמה בוודי ולמה היא לא על ההר? הגשם מוריד אותה, נכון? ככה זה נראה, זה לא נכון. למה אדמה בוודי? איך נוצרת אדמה? כשטיפת מים יורדת על הסלע, אם תיגעו פעם בסלע רטוב, תראו שהטיפות מים קצת מלוכלכות. נכון, נראה לכם שהסלע היה מלוכלך. אבל גם אחרי יומיים של גשם, הטיפות מים מלוכלכות. למה? הן ממיסות את הסלע. כל טיפת מים שיורדת על הסלע היא טיפה, היא ממיסה קטעת, ממש טיפה מהסלע, וכשהיא יורדת לוודי, אז היא שוקעת שם, ואז החתיכה שהיא הורידה מהסלע מגיעה ל... החתיכה שירדה מהסלע מגיעה למטה ונהיית אדמה. האדמה לא ירדה מההר. האדמה נוצרה מסלע שנמס, כאילו שהתמוסס. סלע שנמס, שהתמוסס, יורד למטה לבד ונהיה אדמה. כל מחשבה של תשובה של האדם היא כמו טיפת מים שורדת על הנפש שלו. וכל מחשבה לוקחת טיפה מהנפש ומתקנת אותה. אין אף מחשבה שחוזרת אחורה. עכשיו תחשבו עצמכם, אחרי שהעלמתם מישהי, וביקשתם סליחה ולא סלחו לכם, זה מעליב, נכון? אתה אומר מה, אני באמת לא רציתי לפגוע בך. באמת רציתי, באמת ביקשתי סליחה, אני באמת לא רציתי סליח לי. האדם המבקש סליחה, הוא מרגיש שזה היה באמת אמיתי, והוא נעלב שלא סולחים בו. כי זה נכון, זה באמת אמיתי הסליחה שהוא ביקש. זה באמת עשה אצלו שינוי בנפש. זה בצדק הוא מרגיש ככה. ואם אחרי זה הוא עוד פעם מעליב, אז זה באמת בעיה. אבל המחשבה של התשובה או הרצון לתשובה לא נעלם. הוא לא חוזר אחורה גם. הוא יורד בתוך הנפש. עוד טיפה ועוד טיפה, זה הכל יורד בתוך הנפש. כמו הסלע של רבי עקיבא. בסוף כל הסלע מתמוסס ונהיה לאדמה. למטה בוודי אתם רואים, נכון? חפרתם פעם באדמה? לא תוך שנייה מגיעים לסלע, אבל פה עופרים כמה מטרים. המון אדמה יש בוודי. כל האדמה במרכז, ראיתם פעם, ראיתם פעם במרכז, ראיתם פעם מקריית ארבע, נכון? שם אין סלעים. תל אביב, מה אתה עושה מגורות? אשקלון. שם זה אדמה, המון מטרים בתוכה, המון מטרים למטה זה אדמה. כל האדמה זה תגיע מהר. כל האדמה זה תגיע מהר, מהגשם. מאוד טיפה, מאוד טיפה. כל מחשבה של תשובה של האדם, איפה אני רואה את זה? איפה אני רואה הצלחה של תשובה שלא יכולה לחזור אחורה? לכם רעיון? דה, מסעד, איפה רואים את זה במסעד? אתן לכם דוגמה לא יפה, כי אין לי דוגמה טובה בראש. אני מתנצל מראש על הדוגמה. אנשים לא הולכים ערומים ברחוב, נכון? פעם הם הולכים ערומים ברחוב, לפני לדעת כמה אלפי שנים, נכון? הם לא עושים את זה. האם יש לאדם בחירה חופשית ללכת ערום ברחוב? בטח שכן. מי יכול לעצור אותי? המשטרה אולי לא, אבל הכוונה, כאילו, עד המשטרה, מי יכול לעצור אותי? אני יכול... יכול לעשות את זה. אבל אף בן אדם נורמלי לא יעשה את זה, נכון? אתה לא מעצמך שמה, אולי יום אחד אני אשתגע וחרו ברחוב. זה לא משהו שאתה חושש ממנו. אני כן יכול להעליב את אשתי. זה יכול לקרות. קורה לפעמים. אבל לאף פעם לא יקרה מצב שאני אצא ערום ואיך בוא יסתוב ברחוב. נכון? זה לא יקרה לי אף פעם. זה משהו במוסריות של האדם שחזרנו ממנו בתשובה. פעם אנשים לא הולכים ערומים ברחוב, היום אנשים לא עושים דבר כזה. וזה לא חוזר אחורה. אין סיכוי שזה יחזור אחורה. הרבה חטאים שהאנושות עשתה, לדוגמה עשתה רצח, תראו, רצח פעם לא היה עכשיו פשע. בזמן האימפריה הרומית, רק רצח של אזרח רומי זה נחשב רצח. אבל אם רצחת עבד או אדם מעם אחר, או... לא כל אדם, לא כמו היום שכל אדם שנולד במדינה הוא אזרח. אזרחים זה היה בשם מסוימים. היה מעמדות, היה אזרחים, היה אנשים, היה עיקרים, לא כולם היו אזרחים. אזרחים זה היה המעמד העליון, כמו אצילים, בשפה, קראו את זה מבריטניה, שיש אצילים, לורדים, וזה, זה אזרחים של, של רומא. רק רצח של אזרח היה נחשב רצח. לפני 2000 שנה, רצח לא היה פשע. יש מדרגות מוסריות שהעולם עלה אליהם והוא לא חוזר מהם אחורה. הוא לא חוזר מהם אחורה. גם ברמה האישית לבנם, יש דברים שאדם תיקן והוא לא יחזור, הוא לא יחזור אף פעם אחורה. הוא לא יחזור, יש דברים ששטויות שעשיתם בתור ילדות, שאתם לא תחזרו אליהם עוד פעם. וכל מחשבה של תשובה וכל רצון לתשובה, אפילו כל התנוצצות של תשובה בלב של האדם, היא דבר שלא חוזר אחורה. היא בונה משהו בנפש שהוא לא חוזר. לפעמים צריך הרבה לבנות, לפעמים אדם צריך הרבה לבנות בנפש שלו כדי שהוא יוכל...
אבל אמרת אם זה אדם שצריך לבוא ברגע שורת, או אם שמעת
עכשיו זה מאוד מסביר, כולה מהמשמעות שזה בנפש. מרגישה שאת לא תחייה רובה ברחוב. בוודאי לך.
אתה רואה שזה אנשים
עושים
כמעט
ערומים לך?
לא
מרגישה. לא, בסדר, דיברתי עליכם, לא... לא,
יש הרבה
דברים
שהם
לא נורמה חברתית,
זה לא
משהו שאדם
לא
יודעת מי מרגיש.
מאוד מסוכן להגיד
להרגיש. מאוד מסוכן, כן, זה, אני יודע, זה הבעיה פה, שזה נראה מסוכן, אבל אני חושב שזה, נראה לי שזה מה שהרב אומר, שזה הכרח. אדם צריך, טוב, זה כבר אין זמן לדבר, אז אני אגיד בקצרה, אבל יש לנו בעיה בתור אנשים דתיים, לא בעיה. בתור אנשים דתיים גידלו אותנו לא להתייחס ברצינות לרגשות שלנו. למה? מהסיבות שאמרתי לי קודם, כי לפעמים אדם נגיד מאוד מרגיש שהוא מצליח, ולמעשה הוא לא מצליח בכלל, הוא מפשל. אז כדי שאדם לא, אני יודע מה הכי קרה לזה, אדם שלא, הוא לא יהיה שבוי בדמיונות, אז מחנכים מאוד אנשים דתיים שלא... פה לפעמים מורה נורא מתחשק לי לעשות בתור... תראו את זה, ידי קטני, נורא מתחשק לי לעשות איזה שטות, אבל... פעם בן שלי שאל אותי, הבן שלי כיתה זין, הוא שאל אותי, למה לא נותנים לילדים רישיון?
רישיון.
למה לא נותנים לילדים לנהוג? הוא אומר לי, מה אני יכול לדאוג במכונית, מה הבעיה שאני אנהג? אני מספיק גבוה, אני מגיע לדוושות, למה ילדים לא נותנים רישיון? אז אמרתי לו שהסיבה היא זה בגלל שילדים הם אידיוטים. הוא אמר לי, מה זאת אומרת? הוא נורא נעלב. אמרתי לו, תקשיב, אתה ילד, אמרתי לו, תאר לעצמך שהייתי יותר חליף, הוא היה בכיתה ה' או בכיתה זין, נגיד שהייתי יותר חליף חור מה לאכול כל יום. בארוחות. מה היית אוכל? נקניקיות וצ'יפס, נכון? פיצה, נקניקיות וצ'יפס לכל הארוחות, נכון? טוב, עד כיתה י"ב היית כל כך שמן שלא היית עובר בדלת, נכון? שותה כל האוכל נקניקיות כל היום. היית מת מתקף לב לפני גיל 30. אמרתי לו, נכון או לא נכון? הוא אומר לי, נכון. אמרתי לו, אתה רואה? אתה אידיוט. אתה לא יכול לנהוג במכונית. לא, זה אמת. זה אמת, אתה רואה, אתה לא יכול... כמו שאדם, כמו שאני יודע שכשאני עייף מאוד, אני לא יכול לסמוך על שיקול דעת שלי. כשאני עייף מאוד זה לא הזמן לנזוף בילד שלי למה הוא בא לבית ספר. כי אני אכנס בו בלי מעצורים. אני יודע שזה לא הזמן. כי השיקול דעת שלי עכשיו לא טוב. אדם עייף מאוד, אסור לו לנהוג, נכון? אתה יודע, יש לנו ראשון, אדם עייף מאוד, אסור לו לנהוג. מסוכן מאוד, הוא לא מרוכז. לא כי הוא ירדם על הכביש. רוב הנהגים העייפים לא עושים תאונות כי הם נרדמים. כי הם לא מספיק מרוכזים כדי להגיד אם מישהו חותך אותם או מישהו נכנס להם לכביש, הם דורסים אותו. זה בגלל שבן אדם נרדם ממש על הכביש. נהג עייף, הוא לא נהג שיקור, הוא לא נהג בטוח, נכון? אסור לנהוג אחרי, גם לא שיקור. גם נהג ששתה קצת אלכוהול, אסור לנהוג, למה? האינסטינקטים שלך לא חדים. אתה לא יכול לסמוך על מה שאתה מרגיש. בסדר, זה החינוך, זה מחנכים ילדים. ואתה אומר לך, תקשיב למבוגרים. תקשיב לרבנים, מצוין, זה נכון. זה שלב אחד של החינוך, מצוין. יש גם צד שני, כמו כל דבר בחיים שזה גם צד שני. אם אדם לא ילמד לסמוך על ההרגשה שלו שהוא חוזר בתשובה, אם אדם לא ירגיש את הזדונות שלו לפחים לסחות, הוא לא יחזור בתשובה. אם כל התאריך של התשובה יהיה כל מה שאתם כל הזמן אומרות, אני אבין, אני אסביר, אני אבין, אני כל שאתם אומרות, אני אבין, אני אסביר, זה חינוך דתי, מצוין, נדע, זה שלב ראשון, אי אפשר להישאר שם. בשלב הזה, מתוך החינוך הזה לא תהיה חזרה בתשובה. כי בשביל תהיה חזרה בתשובה, אני עובד בבית קרוב, אתה יודע, זה בית קרוב, שמעתם על זה? בית קרוב זה, לא, זה לא כזה מוכר, בית קרוב זה, כמו שיש בית חב"ד, שמעתם על בתי חב"ד בחו"ל, בכל מיני מקומות, בדרום אמריקה, אני יודע, אז זה בית חב"ד ליד אוניברסיטת בן גוריון. בסדר? לא חב"דניקים, חבר'ה משם, חבר'ה, לא משנה, אותו עיקרון. יש שם סטודנטים חילונים, עכשיו יש שם שיעורים כל השבוע, יש שם שיעורים בצהריים, בערב, אנשים באים לשיעורים, מה שמחזיר אנשים בתשובה זה השבתות. השיעורים גורמים להם להביא, ללמוד הרבה, מה שמחזיר אותם בתשובה זה השבתות. כי בשבת הם מרגישים. כי בשבת הם מרגישים שהם רוצים להיות דתיים. כי הם מסתכלים על שולחן שבת, הם אומרים, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה. קשה לסמוך על רגש. לכן צריך את השכל. השכל צריך להיות... השכל צריך להיות המכוון של הרגש. אבל אחרי שהשכל בדק את הרגש, צריך לסמוך על הרגש כשהרגש אומר שהזדמנות נהפכו לזכויות. אם אני לא אסמוך על הרגש של עם ישראל, שעם ישראל אומר, חזרנו לארץ, בשכל אפשר להתווכח מפה ועד תאילנד. כן חזר לארץ, לא חזר לארץ, המדינה הזאת היא כן יהודית, היא לא יהודית, יש פה יותר מדי חילונים, יש פה פוסט מודרנה, יש פה פמיניזם, יש פה להט"בים, יש פה לא יודע מה. אפשר להגיד מפה, אפשר להסביר מפה ועד תאילנד, למה המדינה הזאת היא לא מספיק טובה. אבל תשאלו את עצמכם בכנות, זאת המדינה של עם ישראל. זה לא שאלה בכלל. זה השאלה בכלל. לכן, זה נכון שאי אפשר לסמוך על הרגש לבד, גם אי אפשר לסמוך על השכל לבד. אדם צריך לסמוך על עצמו כשהוא מרגיש שהוא חזר בתשובה, כמו שהוא סומך על עצמו וצריך לסמוך על עצמו כשהוא מרגיש שחבר שלי חזר בתשובה ואני יכול לסלוח לו במה שהוא עשה. וגם את זה אדם צריך לדעת לעשות. זה לא בא מהשכל, זה בא מהרגש, אבל חייב לסמוך על הרגש הזה. כי אם האדם לא ירגיש על עצמו, הוא לא יסמוך על עצמו שהוא חוזר בתשובה, אז הדבר הזה שנקרא אלו, לא מדרשה, הוא יישאר, זה קוריוז. פעם אדם, פעם אחת אדם, פעם, לפני הרבה שנים, למדתי במדרשה, למדתי תורה, אבל אחרי זה המשכתי בחיים, ואתה יודע, ממשיכים בחיים כמו שהחיים נראים. אני צריך לסמוך על זה שהזמן במדרשה, או חודש אלול, או יום כיפור, זה אמיתי, ומה שהרגשתי ביום כיפור זה אמיתי. נכון, אחרי זה לפעמים אני חוזר לחזור ולחטוא, וצריך לחזור בתשובה מהחטאים האלה, לא צריך לוותר. אבל כמו שלא צריך לוותר, גם צריך להתייחס בכבוד רב להרגשה של האדם שהוא אומר, אני רוצה לחזור בתשובה. ההרגשה הזאת היא הרגשה אמיתית, וכל פעם שאדם מרגיש את זה, וכל פעם שאדם חושב על זה שהוא רוצה לחזור בתשובה, כל מחשבה כזאת היא נשארת בנפש, והיא לא הולכת לשום מקום. לעומת זאת, המחשבות הרעות כן נעלמות מהאדם. ככה הנפש של האדם בנויה. המחשבות הרעות נעלמות, ברגע שאדם תקן אותן, והמחשבות הטובות אף פעם לא הולכות לשום מקום. זהו.